אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתן ואתם על הפודקאסט עלומים. אני אורן אהרוניו, וכל פרק אנחנו מלווים את סדרת הטלוויזיה דרך סיפורים אמיתיים מהחיים ושיחות עם היוצרות, היוצרים, השחקניות והשחקנים. בסדרה עלומים יש סצנה שבה מנחם מעלה את אושר לגג בית הספר. הוא נותן לו בובה גדולה ומכריח אותו לבצע באקט מיני. הוא גם נותן לו את הסם קריסטל ואומר לו שהוא לא הולך לצבא. אושר לא יודע ולא מבין מה מנחם רוצה ממנו, ומנחם מתוסכל כי הוא לא יכול להגיד לו, אני אוהב אותך. שלום למנחם.
אלן, מה קורה?
בסדר, השחקן אופק פסח, שיחקת במפקדת, בכאן, המעילה, ב-YES, ושלום לאמיר טסלר, אושר.
מה קורה, מה נשמע?
אני בסדר. אמיר שיחק בסיפור על אהבה וחושך, הרפתקה בשחקים. אופק, מנחם ואמיר, אושר, זאת סצנה ששניכם ציינתם בשיחות הרקע שעשינו לפני הקלטה, כי פה בעצם מסתתר תסכול אמיתי.
אני יכול לדבר מהמקום שמנחם, שכל הסדרה מסתתר אצלו תסכול גדול, אבל בסצנה הזאת, גם בעקבות הנסיבות שם, אם אני זוכר נכון, זה אחרי המוות של וואסה, וזה אחרי שאושר בבאולינג דופק לי את הכדור באולינג בראש ובורח ממני, ואני חושב שמנחם עושה את כל מה שהוא עושה בסצנה הזאת, כמו שאמרת יפה בהתחלה, שיש פה תסכול אמיתי, שהוא לא יכול להגיד לו, אני אוהב אותך ותישאר איתי, ואושר לא מבין מה אני רוצה ממנו, אז אני קולה אותו באיזשהו מובן, מחבק אותו חיבוק דוב, ולא נותן לו להשתחרר, ואם זה אומר לתת לו למכור לי קריסטל, כי זאת הדרך היחידה שהוא יכול להתלכלך שוב ולא ללכת לצבא, ואם זה אומר להפחיד אותו ולהעלות אותו למעלה ושיעשה אקט מיני עם בובה, הכל כדי שלא יעזוב אותי, במקום פשוט להגיד לו, אני אוהב אותך ואני מפחד שתעזוב אותי, אבל אי אפשר במציאות שהם נמצאים בה להגיד את זה.
וקודים שאי אפשר לעבור אותם.
לגמרי.
זהו, זה לגמרי נראה כאילו מנחם באמת מסוגל לעשות הכל, רק לא באמת לבוא ולדבר איתו.
וגם לך הסצנה הזאת הייתה לא פשוטה.
הייתה ממש, אני חושב על זה, פתאום אני אזכר בעוד ועוד דברים מהסצנה, עכשיו כשאופק אמר, שהוא הזכיר לי שזה היה אחרי הבאולינג, ופתאום אני, יש לי איזה הבזק של המבט שלו, שהוא מצביע על המצח שלו, ואומר, תראה מה עשית אני.
וואו.
נראה לך שמישהו היה עושה לי דבר כזה ויוצא בחיים, ואני יש לי כאילו...
וואו. צמרמורת.
כמו אגרוף בבטן, כשאני נזכר בסצנה הזאת, כי זאת סצנה באמת, יצאנו אחרי זה לארוחת צהריים, זה היה באחת בלילה, אבל יצאנו לארוחת צהריים,
תסר בקלי זה היה יום-יום.
היום הזה, אמרתי לך, אורן, על היום הזה. כן, זה היה שתי סצנות של השפלה, ובסוף, כן.
לא מצחיק שאתה אומר את זה.
ובסוף, סיימנו את היום ככה, בשש בבוקר, אחרי שצילמנו את הסצנת סיום. ואני זוכר שיצאנו לארוחת צהריים, והצוות, לא יודע איך, גם חברים שלי מהצוות, יש איזו רתיעה כזאת אחרי מה שהם ראו, והם לא יודעים איך לגשת, לא יודעים איך לפנות אליי.
וואו, אני מסכים איתך.
כי הם באמת ראו אותי בסיטואציה מאוד משפילה וקשה.
פשוט היה נורא אמיתי, ופשוט היה נורא... אני גם זוכר שאני הסתכלתי עליך, בדיוק אמרת שנזכרת במבט שלי, שאני מצביע על המצח. אני זוכר שהסתכלתי עליך תוך כדי שעשית את האקט, ואמרתי, וואט דה פאק, כאילו וואו. מה קורה פה? למה אני גורם לטסלר, חבר שלי, כאילו לעשות את הקמינים? כי זה כל כך אמיתי, ואתה רואה עליו בפנים באותו הרגע שהוא מושפל, באמת, הוא לא משחק, הוא בתוך הסיטואציה. וזה מה שמפחיד גם, לדעתי, במקום הזה. היו הרבה סצנות שהיה קשה רגע להפריד בין החברות שלי ושל אמיר. זה לא רק איתו, זה גם עם בן סולטן, נכון. ועם דאבול, ועם יניב אלמנח. שאתה מסתכל אחרי זה לחבר שלך בעיניים, אתה אומר, מה עשינו הרגע? כאילו, מה עשינו אחד לשני? מה... וזה...
ואני באמת חושב שזה, לשנינו, זה היה היום רק של שנינו, ואני חושב שזה היה היום שבו ההפרדה הזאת הכי הרבה עמדה במבחן.
נכון, נכון.
כי זה היה באמת, היינו צריכים להיות מאוד אחד עם השני שם.
אני היה... יכול להגיד משפט שאמרת לי לפני היום צילום, שמאוד נגע לי ומאוד,
נו.
אני חושב, עזר לנו לעבור את היום הזה בטוב.
מה?
טסלר אמר לי, אחי, אני צריך באותו היום שתהיה אופק, שלא תהיה מנחם. וזה משפט שממש עשה לי, אמרתי, וואו, כאילו, נכון, אנחנו באים ואנחנו עושים פה סדרה, ואנחנו רוצים שהסדרה הזאת תצא הכי טוב שאפשר והכי אמיתית, אבל נכון, יש פה גם חברות, יש פה כאילו פרטנר שהוא חבר שלי, ואני זוכר שזה רגע הוריד אותי למקום, אמרתי, אוקיי, זה יום קשה, ולדעתי זה היה המפתח היה לעבור אותו.
לגמרי.
להיות שם אחד בשביל השני, בין לבין הטייקים ו...
תכף נדבר גם על ההכנה שלכם ועל התהליך שעברתם בזמן הסדרה הזאת.
זהו, אנחנו חופרים, אנחנו ממשיכים לדבר.
בסדר גמור. אבל בוא נתחיל רגע עם הרקע שלכם. יש לכם בחיים האמיתיים איזשהו רקע שמתכתב עם הדמויות? מאיפה הגעתם?
וואו, אני חושב שזה מאוד מצחיק, השאלה הזאת. אני יכול להעיד שגם תאופיק, הבמאי, כל הזמן קורא לי אבוזבוז מכפר סבא. כאילו, לי באופן אישי אין כל כך רקע דומה לדמויות. ילד שמנת מכפר סבא, אבל בגלל זה היה לי כל כך קשה וכיף להיכנס לסיפור הזה. אני חושב שאמיר יכול...
כאילו... ולך אמיר?
אני... האמת שאני מודה שזה עולם שלא הכרתי. אני גם... לפי מה שהבנתי, בגלל זה גם הבחירה בי הייתה לא... היא לא הייתה מההתחלה מאוד חד משמעית, כי... תאופיק אמר לי... מה הוא אמר לי? אנשים הולכים להתלונן שאתה... אתה לא מהעולם הזה, לעזאזל! אבל אנחנו נגיד שאתה רומני.
רומני.
אתה רומני. ואני באמת, אני לא הכרתי את העולם הזה. זאת אומרת, אני כן הייתי מאוד מודע למציאות הזאת שאנשים חיים בה. ואני משתדל להיות כמה שפחות מנותק, אבל בסופו של דבר, כשאתה גדל במושב, אתה גדל בבועה. אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה. כשאני לומד בבית ספר, אז אתה יודע, יש יותר, יש פחות, ויש אנשים שיכולים להרשות לעצמם, ויש אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם. אבל בסופו של דבר, בסביבה שאני גדל בה, אני לא פוגש... אני לא פוגש דמויות כמו בסדרה, ובגלל זה זה באמת היה לי אתגר, רק תוך כדי הצילומים, ככל שאתה רואה את הסצנות, ואתה רואה את המציאות הזאת בעיניים שלך, אתה מבין את המצב שהדמות שלך נמצאת בו.
ואז ספרו לי על הפעם הראשונה שאתם קוראים את התסריט, מגיעים לאודישן, ורואים איזה דמויות, מה אתם הולכים לשחק?
אני חושב שטסלר עשה לי עכשיו סימן עם העיניים, אני חושב שאני יודע על מה אתה רוצה לדבר, אבל תגיד...
לא, תגיד רגע בוא.
על הדמויות שנבחנו להם?
זהו, כן.
זהו, כן, אני בכלל נבחנתי לאושר בהתחלה.
אני נבחנתי למנחם שקראו לו אז ירמי. ירמי כאילו זה לא...
כן, בכלל כאילו... התחלתי, אני עשיתי אודישן ראשון לאושר, הוא עשה למנחם, ואז אני עברתי, אני יכול להגיד שמהקריאה הראשונה של התיאורי דמויות ושל התסריט, אני מאוד התאהבתי במנחם, מההתחלה.
למה?
אני פשוט אהבתי את מה שכתבו עליו שם, כי כתבו מצד אחד נער שומר סוד, מצד שני כתבו השטן על גבו של אושר, משהו בהיעדר אימו, בגלל שאימא שלו לא נמצאת, הוא... כל מיני דברים, אתה אומר, אוקיי, הוא גם אבל, הוא השטן על הגב של אושר, אבל גם אתה רואה שכותבים שם על האנושיות שלו. כאילו,
השקט שלפני הסערה.
השקט שלפני הסערה, נכון, נכון, נכון. היה כתוב, כמו השקט שלפני הסערה. והדמות הזאת כל כך סקרנה אותי, שאני באיזשהו מקום, הנה אני מודה, שעשיתי את האודישן לאושר, הבאתי את איך שאני חושב שהדמות הזאת צריכה להיות, מנחם, בתוך אושר, כאילו תוך כדי האודישן. וזה עבד לי, כי בסוף עברתי ישר למאצ'ינג למנחם.
ופחדת מהדמות הזאת?
מאוד, מאוד. אני, הדמות הזאת, כאילו, עם כמה שרציתי לעשות אותה, ככה גם באיזשהו מקום בהתחלה הרגשתי שהיא גדולה עליי, שהיא, כאילו, גם גדולה עליי, וגם הבנתי שאני הולך להיכנס בברבק ב-200%, וזה מפחיד, כאילו, להישאב כל כך, כי ראיתי נורא את הסיפור, ואמרתי, וואו, אני כל כך רוצה להיכנס לתוכו, ואז גם זה זה מפחיד להישאב כל כך לתוך משהו. אבל יותר הייתי מסוקרן, ויותר רציתי לעשות את זה.
אני באמת חושב שכל אחת מהדמויות בסדרה, כתובות באמת, עד הסוף ומצוין, אבל משהו במנחם, גם עכשיו כשאני רואה את הסדרה, מהפרק הראשון, אתה רואה שיש פה כל כך הרבה רבדים. זה בין, זה כמו הנבל שאתה מנסה לא לאהוב, וכמה שהוא אכזרי, וכמה שהוא יכול לראות סוציופט, אתה מבין את המצוקה שלו, אתה כאילו משהו בו גם, פתאום אתה רואה את הילד הקטן שהוא היה, ואתה מנסה להבין איפה דברים השתבשו, שבן אדם הופך, שבן אדם עושה דברים כאלה לאנשים שהוא אוהב. ואתה מנסה למצוא לו פתרון, וככה אני זוכר את הדמות הזאת מרגע שקראתי אותה. הוא לא מוצא את עצמו בשום מקום,
נכון.
ויש דבר אחד שיכול להציל אותו, וזה אושר, ואת הדבר הזה הוא הורס במו ידיו. זה מה שהוא עושה.
נכון, אני מסכים איתך. אני חושב שאושר זה באמת הפתרון שלו, אבל הבאסה שלו זה שהוא נמצא במציאות שבה אושר לא יכול להציל אותו ולא יכול להיות איתו. כאילו, הוא לא צריך אותו רק כחבר. הוא עם מנחם בעולם אחר היה רוצה להיות עם אושר ביחד. כאילו, אתה מבין? להיות, אולי יכול, אולי יכול.
ואיך אתם מתכוננים לתפקידים כאלה, תפקידים שאף פעם לא עשיתם, שלא הגעתם כל כך מהרקע הזה גם, ופתאום המשימה הכבדה הזאת והקשה הזאת, ובאמת דמויות עם הרבה מאוד רבדים והרבה מאוד מאבקים פנימיים, מה עושים בתור שחקנים?
האמת שהיה לנו הרבה חזרות, אבל גם כשנסתיימו, אני לא הרגשתי שאני מכיר את הדמות שלי. וכל הזמן, זה מה שאלתי את עצמי, איך מתכוננים לתפקיד כזה? וכל הזמן הרגשתי שאני לא עושה מספיק, ואני לא. ורציתי לעשות תחקיר, ותורפיק אמר לי, עזוב, אתה, אל תעשה תחקיר, תביא דמות משלך. אני לא רוצה שתעשה חיקוי של אף אחד. ואמרתי לו, אוקיי, זה, ואז אתה פשוט, מהיום הראשון לצילומים, פשוט אתה, זה כמו לקפוץ בנג'י בלי חבל, איך אומרים? ופתאום בשנייה אתה מכיר את הדמות שלך, כאילו אתה מכיר אותה שנים. באמת אני ככה הרגשתי, וזה היה המזל שלי, כי לא ידעתי איך להתכונן לדבר הזה, ומה שאני מבין בדיעבד, שפשוט כמה שאני לא אתכונן, במרכאות, אני לא באמת אהיה מוכן לאיך זה הולך להיראות, לאיך הדמות הזאת, כי היא השתנתה, לא רק שהדמות השתנתה מקצה לקצה, נראה לי שגם אמרתי את זה לאופק, שבועיים לתוך הצילורים אמרתי לאופק, שמה שאני הכי אוהב, זה שאתה קורא בבוקר, אתה קורא בבוקר סצנה, ואתה מגיע, והיא לא קרובה למה שדמיינת אותה כשקראת אותה.
מסכים.
וזה מה שאתה אופק יודע לעשות כל כך יפה בעיניי.
איך אתה התכוננת, אופק?
אני גם מסכים עם אמיר שלא משנה כמה אתה תתכונן, בסופו של דבר יש משהו נורא יפה ברגע ובצילומים, וגם אתה משתנה תוך כדי הצילומים, לא רק הדמות שלך. אני באופן אישי, שניסיתי נורא לפצח את מנחם ולא להביא אותו כדמות סטריאוטיפית, כאילו, וסתם, ובעבודה שלי גם עם תאופיק, עשינו את זה ביחד, הבנו שיש פה דמות שהיא צריכה להיות מאוד עמוקה, ושאנשים יראו את מה שעובר עליה. אני באופן אישי מצאתי לו, קודם כל, את מה שהוא כל כך צריך. אני מההתחלה הבנתי שהוא נורא... לא ניגשתי אליו בכלל כנער בסיכון. כאילו, לא רציתי לראות אותו ככה באיזשהו מקום. האמנתי שברגע שאני אבין מה הוא צריך, זה יצא כבר לבד ויפרוץ החוצה. ואני מצאתי לו בהתחלה את האהבה. כאילו, אני זוכר ששמתי לעצמי מטרה מול העיניים, שזה מה שהוא צריך. הוא צריך אהבה, הוא צריך שאוהבו אותו, הוא צריך שיחבקו אותו. ומזה פעלתי, ומזה הבנתי את הדברים שהוא עשה.
ובחלק מהמקרים גם ניסית לחיות את המציאות הזאת, כמו לדוגמה הסצנה בגג של בית הספר, נכון?
נכון, נכון.
שישנת שם.
נכון.
זהו, לא ידעתי אם מספרים, לא מספרים. כי פעם זה היה סוד, ואף אחד לא ידע שישן שם.
כן, זהו, היה... מעבר למה שפירשתי עליו וזה, גם ניסיתי מאוד לחוות את מה שהוא חווה. ובאמת היה לנו סשן של יומיים לקראת הסוף בלוקיישן של הבית ספר, שהדמות אמורה לישון על הגג, והרגשתי שאני צריך באמת לישון שם באמת יומיים, מנותק קצת, וזה מאוד 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 עזר לי. אני זוכר שבאמת הרגשתי שמשהו מרגיש, שקמתי בבוקר מלוכלך מהאפר של הרצפה, והרגשתי את החיות הזאת שצריכה לצאת ממנו, שאתה יודע, שאתה יושן, שאתה הופך להיות כבר שורד, מישהו שחי על גג ושותה מים שנשארו מהצילומים למטה, וזה היה מדהים.
ואתה ישן שם בלילה, ואז מה, מגיע הצוות בבוקר כדי להכין את הסט, ורואה אותך שם.
לא, הוא עושה בסוף יום צילום, הוא עושה הצגה, כמו שהוא יודע, הוא הולך לאוטו שלו. שהוא חנה אותו רחוק. הוא אומר ביי לכולם. אני זוכר, אני לא אשכח את זה. אני מסיים, לפני שהמונית שלי מגיעה, מביאים לי את הסיידים של מחר, אחרי שאופק כבר הלך. ופתאום אני, כמו בניצוץ, פתאום אני רואה אותו בחלון. מחייך אליי, עושה לי שלום. כמו ב... לא יודע מה... ואני...
ענק.
ואף אחד אחר לא ראה אותו. מחייך, ואז אני כאילו מסתכל אם מישהו ראה אותו, כשאני מחזיר את הראש, הוא כבר לא שם.
זה מצחיק, כי זה כמו בסדרה, כי אושר בתכס הוא היחיד שיודע שמנחם על הגג באיזשהו שלב. נכון. זה כאילו אתה חווית את הסוד הזה על המציאות.
רגע, ואז הם רואים אותך בבוקר כשהם מגיעים להכין את הסט?
אני לא לקחתי בחשבון שהחבר'ה של הארץ צריכים לבוא ו... ולהכין את הסט למעלה.
והכי קשוחים.
כן, לפני כולם. ואני לא שמעתי אותם בכלל, כי עוד לא קמתי. כאילו... ופתאום אנשים מגיעים, ואני מתעורר, ואני רואה את החבר'ה של הארט מול העיניים על הגג, והם מסתכלים עליי במבט של, אתה צריך עזרה? מה קורה? מה קורה איתך? כאילו, זה לא אמרתי, עזבו, 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 אל תשאלו, אני פשוט תלך, אני פשוט תרד למטה. ואני זוכר שמאוד נלחצתי שיגידו עכשיו וזה, כי עשיתי את זה בלי שידעו, גם בשביל הדמות, כי גם הדמות אף אחד לא יודע שהיא שינה על גג, אבל גם בשביל עצמי, בשביל השקט שלי. זה היה מצחיק, אבל אני לא אשכח את הבובה. בובת מיניקין הגדולה הזאת, שבסצנה עם אושר שיש לי איתו על הגג, וחוררו אותה כנראה על הגג, והיא נשארה כל הלילה לידי, ואני לא הצלחתי להירדם, כי ראיתי בובה ענקית מסתכלת עליי, וזה חוויה שאני זוכר שאמרתי, וואו, אני אזכור את הרגע הזה עכשיו, שהבובה הענקית הזאת, המפחידה הזאת מסתכלת עליי.
ואני רוצה לדבר על עוד סצנות שהיו לכם לא פשוטות, אחת מהן זה סצנה שהייתה לך אופק עם בן סולטן, אינון, עם האחים, שהוא לא נתן לך להיכנס, לישון יחד איתם, לברוח.
נכון, ללכת כאילו להרוג את חוסם במרכאות, ככה אני מסביר לו את זה שם.
יצאת בהלם משם.
כן, גם בן אפילו, כן, גם יצא מאוד מאוד בהלם. שוב, זה גם מאותה סיבה של מה שאני וטסלר דיברנו לפני רגע. החבר שלך שאתה... כאילו, חבר שלך, בן, שאתה עובר איתו סצנה כזאת. זה קודם כל מכניס אותך לאלם אמיתי, כאילו, הכל שם הרגיש כל כך אמיתי, הכל, אני זוכר שהסתכלתי על בן בעיניים בסצנה, וראיתי אותו באמת רוצה שיפסיק, כמו שאינון רוצה עכשיו לברוח כבר ממנחם, והוא באמת רוצה כבר לברוח, ושיפסיקו לת... וזה עשה לי קווץ' מטורף בלב, אני זוכר.
והסצנה של הירי כמובן, הסצנה הסופית, שבו אתה יורה במנחם.
אני הייתי בחרדות על הסצנה הזאת מהרגע
שהתחלנו
את החזרות בערך.
אני חייב להגיד שטסלר צמרר אותי בסצנה הזאת שם. רגע, באמת להגיד, הוא... אני זוכר שהסתכלתי עליו בעיניים, ובאמת האמנתי לו שהוא הולך לרצוח את חבר שלו, וזה היה כל כך מפחיד, שהיה לו דמעות של טירוף, וכאילו הבן אדם מגיע לקצה, באמת, כאילו, וזה היה מטורף. אני זוכר את הסצנה הזאת.
תודה, אחי.
כאילו...
אבל האמת שאני רוצה להתנצל, שבסצנה הזאת, אנחנו התחלנו בצד של אופק, וזאת הייתה סצנה מאוד לא פשוטה לאופק. ואני לא הייתי מוכן רגשית, אני עוד לא הצלחתי להביא את עצמי לשום מקום זה. אז ראו אותי ב-Over the Shoulder, ואני הייתי, אני לא הייתי פרטנר מספיק טוב, כי אני לא הצלחתי להביא 100% מעצמי, ושמרתי את עצמי, כי הייתי כל כך בלחץ, ושמרתי את עצמי והחזקתי, וזה תסכל אותי שבעצם, שאני לא מצליח להביא את אותו דבר בשבילך.
הכל בסדר, אחי, אתה, כאילו, שוב, כמו שאתה אומר, התחלנו איתי, ואני, כאילו, אתה יודע, אני התחלתי להתחמם גם תוך כדי, ואז שזה כבר היה עליך, הייתי כבר מחומם, אתה, הכל טוב, אחי.
האמת ש... לא, אבל האמת שגם מישהו אמר לי את זה מהצוות.
מה?
את זה. ואני פתאום קלטתי שאני לא... שזה לא היה בסדר מצידי.
לא, איזה מלך, אתה יודע.
בישראל הפרקים לא מצולמים באופן כרונולוגי, זאת אומרת, לפעמים מצלמים את הפרקים האחרונים לפני שהם מצלמים את הפרקים הראשונים, ואז יש את השאלה לגבי הרקע והתהליך שעובר שחקן שצריך פתאום לשחק בסצנה הקריטית לפני שהוא עבר את כל הדברים האלה, או שהוא עבר את זה כבר, ואז הוא גם מוכן.
נכון.
אז מה עושים בעצם במקרה כזה?
כן, זה נראה לי דבר ש... גם נראה לי טסר יעיד, שאנחנו נפגשים איתו בכל כאילו הפקה איזה ככה. כאילו הצילומים הם לפי לוקיישן, ולא לפי סדר כרונולוגי. אני באופן אישי בפרויקט הזה עשיתי לי טבלה, ולפני כל סצנה כתבתי לי מאיפה אני בא ולאן אני הולך, וכתבתי לי תיאור קטן. שככה, כשכל פעם שעכשיו באנו נגיד לצלם ביום צילום סצנה מפרק 5 ועוד סצנה אחריה מפרק 9, אז הייתי רואה בטבלה מה כתבתי לפני הסצנה הזאת בפרק 5, ואז שאני לא מתחיל את פרק 9, הייתי רואה מה עברתי לפני סצנה 9, וככה היה לי סדר בראש של איפה אני נמצא עכשיו, וזה קצת עשה לי יותר סדר.
כלומר, הסצנה האחרונה לצורך העניין, או אחת הסצנות שבסוף... או שעובר איזשהו תהליך, אם אתה מתחיל לצלם אותם לפני שהתחלת את כל המסע הזה מההתחלה.
בדיוק, הרבה דברים, זה היה ביום ה-14 לצילומים, הסצנה האחרונה. והרבה דברים שלא ידעתי אז, גיליתי על הדמות שלי יותר מאוחר. ומאוד פחדתי שאני אראה את זה בסדרה, שאני בעצם אראה שיש פה איזה משהו, אני הרגשתי שמאוד, כשהתחלנו את הפרויקט, וכשסיימנו את הפרויקט, אני הייתי בן אדם, זאת אומרת, עברתי איזשהו תהליך התבגרות ביחד עם הדמות שלי. ואני פוחד ששירו את זה, שהדמות היא בעצם, היא, ככל שעוברים הימים, אתה מגלה יותר ויותר, ואתה פוגש אותו בעוד ועוד סיטואציות, ובגלל זה אני גם חושב שהתחברתי יותר לאושר בסוף הצילומים. אז הבעיה באמת הייתה שהדבר הזה לא כרונולוגי. מצד שני, האווירה לסט מאוד הייתה, זאת אומרת, אנחנו באים לעבוד, אנחנו לא באים אנחנו פה, אנחנו לא עושים שטויות, אנחנו באים לעבוד, אנחנו... וזה לא משאיר לך הרבה ברירה, אתה לא משאיר לעצמך הרבה ברירה,
אני אסכים גם, כן.
אלא להיכנס ל... וואי, יש לי את המילה הזאת, שני אמרה לי את זה. לא יודע, לא יודע איך...
אני אסכים, אני גם יכול להגיד שבסופו של דבר חלק, כאילו הרוב, שמי שבסופו של דבר גם ניצח על הסט ועזר לך להיכנס לפני כל סצנה למצב הרגשי שלך, זה תאופיק, הוא היה עושה לנו... שיחות לפני כל סצנה, גם אם לא הייתי מכין את הטבלה הזאת, הוא היה, כאילו, הוא היה עוזר, הוא היה מכניס אותך לתוך הטירוף, לתוך המצב הרגשי שלך, הוא כל כך, שיש בימי, נראה לי, שבא כל כך עם נשמה ועם לב, אי אפשר לא להיות איתו שם.
וצריך גם לומר שהדמויות שלכם מאוד שונות, אבל גם מאוד מאוד דומות. מצד אחד, אלימות תמיד נוכחת וקשה, מצד שני, מנחם, מנסה להרוס, ואושר נע בין הרצון לצאת מזרועותיו של מנחם, לבין זה שהוא מבין שזה בעצם העולם שלו, שהוא שייך לשם.
מנחם הוא התזכור את היומיומית של אושר.
למי שהוא באמת?
למי שהוא מנסה לברוח ממנו. למי שהוא עכשיו, ולמציאות. זאת אומרת, אם המציאות של אושר הייתה בן אדם, היא הייתה מנחם.
אשכרה.
זה הבן אדם יפה. שבא ומזכיר לו, אתה איתי בתוך הבוץ הזה, אתה איתי בתוך החר הזה, ואתה לא יוצא מפה.
אל תשכח מאיפה באת באיזשהו מקום.
ואם הוא נופל למטה, הוא לוקח את אושר ביחד איתו.
חברים, שיהיה לכם קודם כל המון בהצלחה. אתם נוסעים לכאן.
נכון.
מכאן. לכאן העיר, לפסטיבל. אז קודם כל, כל הכבוד.
תודה רבה.
הרבה מועמדויות יש שם, נכון?
אני לא, זהו, הבנתי גם ששבע מועמדויות, אני לא יודע איפה מוצאים, איפה קוראים, מה זה, לא יודע, אני לא מתמצא.
לא, כן.
העיקר שאתם נוסעים.
אני גם לא יודע צרפתית.
העיקר שנוסעים, כן, זה, כן. זה מרגש.
שיהיה המון המון בהצלחה. אמרתם בהתחלה שחששתם אולי שהדמויות יהיו גדולות עליכם, אז הן לא היו גדולות עליכם, ובתור מי שצפה, אז קודם כל.
איזה כיף.
ותודה שבאתם.
תודה לך.
תודה.
תודה רבה.
עד כאן עוד פרק של אלומים, עורכת הפודקאסט מאיה קוזובר, מפיקה, תמר בנימין, הטכנאי יובל יסוד. אתם יכולים להזין לפרק הזה ולפרקים נוספים של ההסקט אלומים באתר וביישומון כאן ובכל סימוני ההסקטים. אני הייתי אורן אהרוני, מקווה שהיה לכם מעניין.